ערב טוב למאזיני כל הנחל. אחרי תקופה ארוכה שלא שידרנו את התוכנית הזאת בשידור חי, בעזרת השם נחזור במשנה מרץ עם הרבה שמחה, אחרי שראינו את כל הניסים הנפלאות שעשה עמנו הקדוש ברוך הוא. ומיד נתחיל את הסיפור. להזכירכם, בפעם הקודמת סיימנו בקטע שנולד לרבנו הבן שלמה אפרים, ובברית מילה רבנו דיבר על מעלת ההתבודדות ועל מעלת קריאת תהילים. ברית מילה, אחר כך נסעו אנשי שלומנו חזרה כל אחד לביתם. הברית מילה של שלמה אפרים, התינוק שנולד לרבנו אחרי הברית מילה, והתינוק הזה רבנו אז הבטיח שהם יזכו לראות את המשיח. התינוק הזה אחר כך נפטר, אבל אחרי הברית נסעו אנשי שלומנו חזרה כל אחד לביתם, וגם רבי נתן חזר לביתו לעיר נמרוב. אחר פסח סיפר רבנו זל עם אנשי שלומנו ואמר שנודע לו עכשיו שני דברים, אך אינו יכול לאומרם, כי נראים כפשוטים, כי גם פשוטו של דבר ייקח לכאורה. כן, נודע לו, התגלה לו איזה שני דברים, איזה שכל חדש התגלה לו, ואם הוא יגיד את זה, אף על פי שהוא יגיד את זה, כל אחד יגיד מה החידוש, כאילו אנחנו יודעים את זה. אז זה מה שהוא אומר, אף על פי שזה נראה כפשוטו, בגלל שאין לי מילים לתאר מה הבנתי בדברים הפשוטים האלה לכאורה, אז זה לא יעשה רושם על אף אחד, כי הם יראו פשוטים. אבל בכל זאת אני אגיד מה שנודע לי. נודע לי מה שאמרו חז"ל, אדם עובר עבירה, ככה אמרו חז"ל, אומר שלא יראני אדם. זה מה שרבנו אמר, הזכיר את מאמר חז"ל שאמרו, אדם עובר עבירה, מסתתר, עושה את העבירה בסתר. למה? אומר, הלוואי, כדי שלא יראה אותי אף אדם. ולא אמר רבנו כלום, רק אמר את המשפט הזה, רק דחק בתיבות שלא יראני אדם, הדגיש את המשפט הזה שלא יראני אדם, ולא בער כלום מה נודע לו בזה. כי כבר הקדים שאינו יכול לבאר בדברים, כי נראים כפשוטו של דבר, כך. זה הדבר הראשון שנודע לו, שאדם אומר, עושה עבירה בסדר, ואומר שלא יראני אדם. נראה לי שכוונת רבנו שאין מציאות כזאת. כשאדם עושה איזה משהו בסתר, הקיר רואה אותו, והמנורות רואות אותו, והשולחן רואה אותו, וכל מי שנמצא מסביבו רואים אותו. מה זאת אומרת רואים אותו? החיות האלוקית נמצאת בכל דבר בעולם. הכל מתחיה, לכל דבר יש נשמה. והנשמה של כל הדברים שבעולם, הם רואים הכל ושומעים הכל. זה חיות אלוקית. כמו שיש נשמה לאדם, שזה השכל של האדם, שהוא מתפקד ורואה ושומע. כל החושים של האדם עובדים על פי השכל. אותו דבר, השכל זה הניצוץ האלוקי. הניצוץ האלוקי הזה נמצא אפילו בדומם. כמו שהמשפט אומר, אבן מקיר תזעק. גם האבן צועקת, או אוזניים לכותל, הכותל גם שומע. אז ככה אמר רבנו את המשפט הזה, רק אמר את המשפט, אדם עובר עבירה ומסתתר, שלא יראני האדם בכלל, שלא יראה אותי האדם. אבל הוא לא הסביר מה הכוונתו. והדבר השני שנודע לרבנו, זה שתכלית הידיעה אשר לא נדע. אשר לא נדע ממש. ולא בער גם כן כלום, רק דחק גם כן את התיבות, אשר לא נדע, לא נדע ממש. אף על פי שפשוטו של דבר כך, אף על פי כן, רק עכשיו נודע לי זה הדבר, שתכלית הידיעה אשר לא נדע, לא נדע ממש. אז זה עוד פעם אמר משפט שנשמע כאילו משפט פשוט, אנחנו באמת יודעים שאנחנו לא יודעים. אבל רבנו הדגיש את זה, רק עכשיו, עכשיו רק נודע לי שתכלית הידיעה שלא נדע. וכשהוא אמר את זה לפני רבי נתן, אז רבי נתן עמד לידו, שמע אותו אומר את זה, בסדר, לא הגיב. אחרי רגע רבנו חוזר על זה עוד פעם. עכשיו, עכשיו, עכשיו נודע לי שתכלית הידיעה אשר לא נדע, לא נדע ממש. הוא חוזר על אותו משפט. טוב, אז רבי נתן חשב ששוב הוא חוזר על זה, שתק. אחרי זה בפעם השלישית רבנו אומר עוד פעם, עכשיו, עכשיו, הרגע, הרגע, נודע לי שתכלית הידיעה אשר לא נדע ממש. אז רבי נתן שואל אותו, אמרת את זה פעמיים כבר. אומר לו, לא, כשאמרתי את זה מקודם, הייתי בתכלית הידיעה אשר לא נדע של מקודם, של המדרגה הקודמת. וכשאמרתי בפעם הראשונה, אמרתי את זה על המדרגה הקודמת. וכשאמרתי את זה בפעם הראשונה, עוד לא ידעתי את מה שאמרתי בפעם השנייה. ובפעם השלישית, כשאמרתי, אז לא ידעתי את מה שידעתי בפעם השנייה. זאת אומרת, גם כשאני אומר שתכלית הידיעה שלא נדע, זה שכל. זה ידיעה. היא עצמה ידיעה לדעת שתכלית הידיעה שלא נדע, זאת ידיעה. רק שהוא אמר, עכשיו נודע לי שתכלית הידיעה שלא נדע, עכשיו נודע לי שמה שאמרתי מקודם, שתכלית הידיעה שלא נדע, היא בעצמה, גם את זה אני לא יודע. ודבר זה, גם כן, אינו יכול לאומרו לבערו, כי נראה כפשוטו. אך באמת, רק עכשיו נודע לו זאת, וכן הדבר הראשון. ושוב, גם כשאנחנו פה מסבירים את זה, את הדבר, אנחנו חוזרים על המילים, אבל אין לנו מילים להסביר את כוונת רבנו.
בטוח אני בואי לב, בואי לב. בטוח אני, בטוח אני באלה,
וכל אלה הדברים, מה שרבנו אמר, יש בהם סודות, סתרי, נסתרות, כאשר יבין המעיין מרחוק, מהו עניין תכלית הידיעה, שלא נדע. תורה זין בחלק ב' בליקוטי מוהר"ן, רבנו מביא שם שתי מדרגות, מדרגה אחת שנקראת מלוא כל הארץ כבודו, מדרגת תלמיד, ויש מדרגה, היה מקום כבודו, מדרגת הבן, שהיא תכלית הידיעה שלא נדע, שהיא מדרגה יותר גבוהה. ואת המדרגה הזאת קשה להסביר, אין מילים לתאר, כי רק אפשר לחזור על המילים ולהגיד שתכלית הידיעה שלא נדע ולא נדע ממש, תכלית הידיעה שלא נדע לא נדע ממש. אבל להבין את העומק של הדברים האלה, זה כל אחד כפום דמשער בליבה, כל אחד לפי הרגשת הלב, כי אין מילים להסביר את כוונת רבנו. הפליג רבנו זל מאוד בגדלות הבורא יתברך, בגלל שקדוש ברוך הוא כל כך גדול, אז באמת תכלית הידיעה שלא נדע ואי אפשר לבאר זאת בכתב. ואמר כי לגדלות הבורא יתברך אין שיעור, כי נעשים דברים נוראים בעולם, נפלאים ונוראים מאוד, ואין יודעים כלל, אנחנו אפילו לא יודעים את התוכניות של הקדוש ברוך הוא, ומה הוא עושה, ואיך הוא מנהל את העניין, איך הוא מנהל את העולם, איך הוא מנהל כל פרט בחיים. רק אם נותנים לנו רשות מהשמיים פתאום לקלוט את ההשגחה, לקלוט את הניסים שלו, לקלוט את ה... לחבר את הצירופי מקרים ולראות איזה פלא, איזה הצלה, איזה ניסים הוא עושה איתנו, אז אפשר באמת קצת לקלוט מה זה גדלות הבורא יתברך. והצדיקים שהם בראש כזה, ראש פתוח, כל הזמן שמים לב וכל הצירופי מקרים, ורואים את הניסים והנפלאות של השם יתברך כל הזמן בעיניים. וזה מה שרבנו מנסה להחדיר לעולם. וידעת היום ושבות אל לבבך, כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. מה שיהיה בגאולה, התורה של רבנו עוסקת בזה כל הזמן, לגלות את הדבר הזה, כל בהשגחה, הקדוש ברוך הוא נמצא מאחורי כל העניינים, הוא מנהל את כל העניינים, והכל, הכל, בלי יוצא מן הכלל, הכל בהשגחה. כי נעשים דברים, אומר רבנו, נוראים בעולם, נפלאים ונוראים מאוד, ואין יודעים כלל, אנחנו אפילו לא יודעים מה קורה. לפעמים מתנוצץ לנו פה ושם, איזה הערה, איזה ניסים, במיוחד בתקופה הזאת שקרה הרבה הרבה אין סוף ניסים. רק עכשיו מתחילים להתגלות הסיפורים, מה שהיה ב-30 יום האלה, בחודש הזה, איזה ניסים, איזה השגחה. זה פשוט מביא יראת השם, הערצה לקדוש ברוך הוא, לשכל הנפלא הזה, איך הוא עושה כל מיני דברים כדי להתגלות אלינו, כדי לרמוז לנו, בניי אני פה, אל תדאגו. היינו, אומר רבנו, שעדיין אין יודעים שום ידיעה כלל וכלל לא. וגם מה שמובע, כי תכלית הידיעה שלא נדע, כמו שאמרנו מקודם, היינו אצל כל ידיעה וידיעה. היינו שאפילו כשמגיעים לתכלית של הידיעה, למדרגה הכי גבוהה של הידיעה, שהיא הלא נדע, אדם עולה בידיעה, עולה בידיעה, בידיעה יותר גדולה, יותר גדולה, המקסימום של אותה, של אותו שכל, זה הלא נדע. אבל זה, כל זה, זה לא התכלית, אומר רבנו, כי זאת התכלית היא רק באותה ידיעה. אבל בידיעה הגבוהה ממנה עדיין לא התחיל בכלל. זאת אומרת, בוא נגיד סתם בתור דוגמה, ואדם לומד מדע מסוים, רפואה, לומד ויודע ויודע והולך ועולה ויודע עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר, המקסימום של אותו מדע זה לא יודע. כשהוא יגיע ללא יודע, הוא נמצא במדרגה הכי גבוהה של אותו מדע. זה תכלית הידיעה שלא יודע. אז אומר רבנו, זה רק במדע הזה. תעבור למדע הנוסף, גם שמה תתחיל לטפס לטפס, תגיע לתכלית הידיעה שלא נדע, וכן הלאה וכן הלאה. בכל דבר יש את העניין הזה של תכלית הידיעה שלא נדע, וכן למעלה למעלה, נמצא שלעולם אין יודעים כלל לא, אבל פי כן אין זה התכלית, כי עדיין לא התחיל כלל לדע בידיעות שלמעלה מזאת הידיעה שהגיע בה אל תכלית שלא נדע. זאת אומרת, גם כשהוא מגיע לתכלית הידיעה שלא נדע של אותו מדע, זה עצמו ידיעה שאתה יודע שלא יודע, זה גם ידיעה. אז מה התכלית של אותה ידיעה? גם כן שלא נדע.
פנים מתמלאות בדמעות דעות, זולגות ושוטפות הררי דאגות. פנים חדשות של תינוק בן יומו שרואה עולם בצבעים, באהבה אמיתית לכל יהודי, באהבה לאלוקים חיים. געגועים לחן עליון, געגועים לחן עליון, געגועים לחן רוצים באמת לחיות חיים אחרים, לפרוץ את שערי הלב החלוטים, אל מלא רחמים. אני בוחר עכשיו ריבונו של עולם, מתי נזכה ללב אמיתי לרחמים לעם ישראל צום קדושים.
ומשיחה זו נכנס רבנו אל שיחה עמוקה של התחזקות, לדבר, לחזק את התלמידים, ותמצית הדיבור שהפליג מאוד בגודל מעלת התשובה, ואפילו כשנופלים מאוד חז ושלום, וכל אחד נפל למקום שנפל רחמנא ליצלן, ועל פי כן אסור לייאש עצמו, כי תשובה גבוהה למעלה מן התורה. על כן אין שום ייאוש בעולם, כי אם יזכה יהיו נעשים מעוונותיו עניין אחר לגמרי. זה כלל חשוב בחיים, אסור ליפול. לאן שנפל האדם זה לא נקרא נפילה, כל עוד שהלב שלו לא נפל לייאוש. הירידות והעליות וכל מה שעובר עלינו בחיים זה חלק מהתיקון, זה המסלול שהקדוש ברוך הוא מעביר אותנו כדי להגיע לתכלית. הנפילה האמיתית זה שאדם נפל לייאוש. אין ייאוש. תזכור, כל מה שעובר עליך זה חלק מהתיקון. בלי יוצא מן הכלל, כל מה שעובר על האדם. לכן, אסור לייאש את עצמו, כי יש תשובה, אדם יכול לחזור בתשובה. הנפילה, הוא נפל מעט השם, תעשה תשובה. הנפילה, כמו שרבן אומר, בתורה סמך א', כשנופל האדם, ידע שמן השמיים הוא. הפילו אותו מן השמיים. למה? איך? אל תתערב בזה, זה לא חשבון שלך. אתה תעשה תשובה, פתח דף חדש, תחזור. על כן אין שום יאוש בעולם כלל, כי אם יזכה יהיו נעשים מעוונותיו עניין אחר לגמרי, כמו שאמרו חז"ל, שנתהפכים מעוונות לזכויות. ויש בעניין זה סתרי נסתרות. סתרי נסתרות, זאת אומרת, אנחנו לא מבינים את החשבון של הקדוש ברוך הוא. מצד אחד, הכל זה אסור, כתוב בתורה שזה אסור, כל הנפילות והירידות האלה, מצד שני, הקדוש ברוך הוא דווקא מעביר אותנו במקומות האלה, זה סתרי נסתרות, אנחנו לא יכולים להבין את החשבון של הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים להיות בסדר, ללכת לכתחילה על פי ההלכה, על פי התורה, נפלת, קום, פתח דף חדש, אתה לא יודע את החשבון של הקדוש ברוך הוא, שלא יהיה מייאש עצמו לצעוק אל השם, ולהתפלל ולהתחנן אליו, יתברך תמיד, תמיד להיות קשור לקדוש ברוך הוא.
תוסקי ותעזרני שמחו למען לבה יזמר רובוי
שמחה שמחה שמחו שמחו
ולא ידועים ולא ידועים השם אלוהי קיילי אוי לבוי דקו למען לבה יזמר רובוי
שמחה שמחה שמחו שמחו
ולא ידועים
בין פסח לעצרת נסע פתאום רבנו זל לעיר שריגרד, מרחק 28 קילומטרים מהעיר ברסלב, והנסיעה הזאת הייתה פליאה גדולה ונשגבה, כי לא היה בה שום טעם על פי פשוט. אף אחד לא הבין מה, למה הוא נוסע, לאן הוא נוסע, בשביל מה הוא נוסע. ושעה שם שתי שבועות, ופתאום יצא משם, אחרי שהוא היה שם שתי שבועות, פתאום יצא משם וברח ואמר שבורח כמו מאש. ואחר כך היו שם שריפות גדולות כמה פעמים באותה עיר, ובימים ההם שהייתה שריפה אז היה מחלה את כל העיר, בתים מעץ בלי מכבי אש, וכל בית מדביק את הבית שלידו, לפעמים זה היה תופס הצעיר, לפעמים רחוב אחד, אבל זה מה שהיה פעם. אז רבנו אמר שהוא ברח משם כמו בורח מאש. ואחר כך היו שם שריפות גדולות כמה פעמים, ואמר, אילו היו יודעים בני שרי גררד, הטובה שעשיתי להם, בזה שנסעתי אליהם, פלפי כן, כל זה טוב מאיפוש. זאת אומרת, הוא הציל אותם מאיפוש. מה זה איפוש? מגפה. לא עלינו, אתם יודעים מה זה מגפה, כמו שיש עכשיו באיזה מקום באפריקה שכל העולם רועד מהמגפה הזאת שעוברת מאחד לשני. אז רבנו אמר, בזה שהוא בא לעיר הזאת שריגרד ושעה שם שבועיים, הוא הציל אותם, הוא החליף להם את המגפה בשריפות שהיו שם בעיר. ויש תורה בליקוטי מוהר"ן שנקראת אלה מסעי בני ישראל. אשרי הזוכה ויזכה לדע סוד אחד מנסיעותיו המופלאות מאוד, שלא היה להם שום טעם על פי פשוט, כל נסיעה של רבנו היה בה איזה חשבון. ואז בין פסח לעצרת היה רבי נתן כמה פעמים אצל רבנו ז"ל, והיו לו על זה מניעות עצומות, ועיקר המניעות היו מרבנו ז"ל בעצמו, כי רבנו ז"ל הראה בעצמו כאילו הוא מקפיד על אשר אנשי שלומנו באים אליו בתמידות כל כך, והיו להם מזה מניעות ואיסורים בכל פעם, התבלשו לבוא אליו כי היה נראה להם שהוא לא רוצה שהם יבואו. אותו דבר רבי נתן, כמה פעמים אצל רבנו והרגיש כאילו יותר מדי הוא מנדנד לו. אף על פי כן, מגודל עוצם החשק שהיה אצל אנשי שלומנו ליהנות מזיו השכינה בכל פעם לזכות ולעמוד לפני הדרת קדושתו, התגברו על המניעות וזכו לבוא אליו בכל פעם. וסמוך לשבועות באו אליו רבי נתן ורבי נפתלי עוד פעם, והיה נדמה לרבי נתן שרבנו מקפיד קצת על זה שהוא בא, על שהוא שוקט על דלתותיו יותר מדי, כי אז בין פסח לעצרת נסע אליו כמה פעמים רצופות, אז כאילו יותר מדי הוא כבר היה אצל רבנו והרגיש שהוא מכביד עליו. ועל כן תכף ומיד כשבא רבי נתן אל רבנו ז"ל בפעם הזאת, נכנס אליו ופגש ברבנו ז"ל בבית הגדול שהיה סמוך לבית המדרש, ונתן לו שלום לרבנו, אמר שלום לרבנו, ואז רבנו ז"ל אמר לו שלום עליכם, להתראות. שלום עליכם, סל לשלום. וחייך קצת רבנו, ואחר כך נשאר יושב במקום שישב שם סמוך לדלת שהייתה לחוץ נגד בית המדרש הישן. והתחיל רבנו ז"ל לדבר עם רבי נתן וניחם אותו מאוד. רבי נתן היה לו כל מיני משברים והרגשות כאלה של נפילות, אז רבנו חיזק אותו אף על פי שהוא רמז לו שלום עליכם, להתראות, שלום ולהתראות. בכל זאת רבנו רחם עליו והתחיל לחזק אותו ואמר לו, אין אתה יודע מה השם יתברך רוצה לעשות ממך, היום אתה כך ולאחר כך תהיה כך, ורמז לו שיהיה לו סכנות גדולות לרבי נתן בלי שיעור. איזה סכנות? הסכנה הכי גדולה שהוא יתרחק מרבנו, וכמעט שלא תתרחק ממני. עובר הרבה ניסיונות, איפה שיש אור גדול שם יש הרבה מניעות ושם יש הרבה צרות והרבה דחיות. אז רבנו אמר לו, הסכנות הגדולות הם, למרות שאתה הכי מקורב אליי, סכנה הכי גדולה שתתרחק ממני, ואני אפתח לך שבילי השכל ותלך ותטייל דרך כל התורות שלי כדרך ההולך ומטייל בהיכלות ובניינים נפלאים ונוראים. ואז באר לרבי נתן העניין קצת ואמר לו, כי התורות שלו הם כמו מי שנכנס לפלטין, לארמון, שיש בו איכלות וחדרים והכסדראות ופשפשים נעים ונפלאים ונוראים מאוד מאוד, ועליות על גבי עליות שונות בדרכי חידושים נוראים, עולמות של שכל. ותכף כשנכנסים בחדר אחד של שכל ומתחילים להסתכל בו ולהתפלא על הנפלאות החידושים אשר בו, בתוך כך רואים שנפתח לו פתח נפלא לחדר אחר וכן מחדר זה לחדר השני, וכן מחדר לחדר ומחדר לעלייה, ומכולם פתוחים מזה לזה פתחים וחלונות, ומקושרים ומשולבים זה בזה בסדר נפלא ובחוכמה עמוקה בתכלית היופי. מי שמכיר את התורות של רבנו יודע על מה מדובר. אתה נכנס לאיזה תורה, לאיזה שכל, ומהשכל מתפצץ לך לעוד שכל, ואין סוף שכלים, אין סוף חיות האדם מקבל מהתורות, כי החוכמה תחיית בעליה. כל שכל חדש שאדם מקבל, הוא מקבל חיות. וכל זה אי אפשר לבאר בכתב, כי אם למי שנכנס קצת בהבנת עומק דברי רבנו ז"ל, אשרי הזוכה לטעום נועם מתיקת עמקות תורתו אשר אין דוגמתה. אבל אף על פי כן עדיין לא יהיה שלך, אומר רבי נתן, רק כמו שמטייל בשל אחרים בתוך החוכמה שלי. אבל אני רוצה שהחוכמה הזאת תהיה שלך לגמרי, וגם זה יהיה, אומר לו רבנו, זה רק עניין של זמן. אני רוצה שהם יהיו באמת שלך. זה גם יהיה, אתה חושב בגלל המעשים טובים שלך? לא בגלל זה, בגלל שאני רוצה לתת לך. ואז סיפר לו לרבי נתן רבנו סיפור על צדיק אחד גדול, שכמה פעמים היה חושב בדעתו, אפילו שיהיה נעשה ממני חס ושלום אפר תחת כפות רגלי הצדיקים. כמו שאמרו חזל אמרו שנשמות הרשעים יהיו אפר תחת כפי רגלי הצדיקים בעולם הבא. אז הצדיק הזה, רבנו מספר לרבי נתן, שחזק את עצמו ואמר, גם אמר חזל הזה מחזק אותי, אפילו אם אני אהיה רשע, לפחות אני אהיה אפר תחת כפות רגלי הצדיקים, זה כבר משהו, אני לא אהיה כלום. וסיפר זאת לרבי נתן לעניין התחזקות, שגם הצדיק הגדול מאוד נפל בדעתו כמה פעמים כל כך. הוא אמר את זה בגלל שהוא הרגיש את עצמו לא שווה כלום. צדיקים כל הזמן יש להם הרגשות כאלה, למרות שהם צדיקים, הם לא יודעים שהם במדרגה כל כך רצינית, הם כל הזמן חושבים שהם שום דבר ולא שווים כלום, והם צריכים כל הזמן חיזוקים. כמו שרבנו אמר בתורה ה' בחלק ב', אם היה מישהו תופח לי על הכתף ואומר לי, אחי, תתחזק, לא הייתי נופל מעולם. לא היה מי שיגיד את זה לרבנו, למה כולם אמרו, זה רבי, זה אדמור, זה נותן את כל התורות האלה, איך אנחנו נבוא לחזק אותו? הוא מחזק את כל העולם. אבל לא, הם לא ידעו, לא הבינו שהצדיקים מרגישים את עצמם הכי גרועים שבעולם. והם צריכים את החיזוק הכי גדול בגלל הענבה שלהם. כמו שרבנו מספר שכל פעם שתלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי באו ואמרו לו, שיפחו אותו על התורה שהוא אמר, גילה להם סוד אחר. למה? כי רבי שמעון הרגיש את עצמו כלום, שום דבר הוא לא שווה. אז שאמרו לו איזה מחמאה תלמידים, מה זה, הוא הרגיש התעלות, הוא הרגיש אני בכל זאת משהו, ואז הוא גילה להם סוד נוסף. ואנחנו רואים כמה גדול רבי שמעון בר יוחאי, כמה אנשים באים אליו בלג בעומר, אבל בזמנו הוא הרגיש את עצמו כלום, לא שווה שום דבר. אז פה הצדיק הזה אומר רבנו לרבי נתן, חיזק את עצמו לפחות, כמה שאני אפס, אבל לפחות אני אהיה אפר תחת רגלי כפות הצדיקים, גם זה טוב, כי אפס לא יהיה עוד ממני. סמוך לשבועות גמר רבי נתן את העתקת כל התורות בסדר הגון ובכתב נאה, כל התורות של ליקוטי מוהר"ן חלק א', כמו שהזהיר אותו רבנו, ביקש ממנו להעתיק אותם כסדר, כסדר יפה. ואז קרוב לשבועות רבי נתן גמר להעתיק את כל התורות יפה כסדר. אחר כך נסע רבי נתן ורבי נפתלי אל רבנו ז"ל על חג השבועות, וכשנכנסו אל רבנו ז"ל, אמר להם רבנו ז"ל, אתה איני יודע כלל. אני לא יודע כלום, באתם אליי ואני לא יודע כלום, שום דבר, זאת אומרת שום תורה, שום הבנה אין לי, כלום. רק דבר אחד נודע לי בעיתים הללו, שעל ידי לשון הרע של העולם, אין הצדיקים יכולים להיות ענבים. הלשון הרע שמדברים העולם, מקלקלים את הענבה של הצדיקים, כמו שזה מוזכר בליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קוף צדיק ז'. ויותר מזה, אני לא יודע כלום. ואמר בפירוש, כמו שאתה, אומר רבי נתן, כמו שאתה לא יודע, ככה גם ממש אני לא יודע עכשיו כלום, כלום, שום תורה, שום חידוש, שום פירוש, שום מילה, כלום, ראש ריק לגמרי. ואמר שעכשיו הוא מתנהג בפשיטות, כמו אדם פשוט שעומד בבוקר, הוא מתפלל תפילתו כמו כל אדם, ואחר כך הוא לומד קצת, אחר כך אומר קצת תהילים, אחר כך אוכל ארוחת בוקר, אחר זה הולך לישון צהריים, אחר זה קם עוד פעם ומדבר קצת התבודדות לפני השם יתברך, ואומר לו רבנו, ויש לי רחמנות עליי, אני מרחם עליי, איך אני כל כך רחוק מהשם, איך אני כל כך לא יודע כלום, לא יודע תורה, לא יודע שום דבר. ופעם אחת הוא אמר, איך זוכים להיות יהודי. ורבי נתן, מה זה היה עמום מהמשפט הזה? זה הצדיק הזה גדול, אתה אומר שאתה עוד לא הגעת למדרגה אפילו להיות יהודי? יש לי רחמנות גדול עליי. ואלו הדיבורים שיש לו רחמנות על עצמו, אמר בתמימות אמיתי ובלב נשבר, עד שכל מי ששמע אלו הדיבורים ראה והבין גודל הרחמנות העצומה שיש לו על עצמו, כאילו היה רחוק בתכלית הרחוק מהשם יתברך חז ושלום. ואז סיפר לפניהם רבנו, לפני רבי נתן ורבי נפתלי, חלום. איזה חלום? היה כבר שבועות, והיינו כולנו אצלו, כדרכנו בכל שנה להתקבץ אליו. חג השבועות זה היה אחד הזמנים שרבנו ציווה, שכל התלמידים מכל העיירות התאספו אצלו, שלוש פעמים בשנה זה היה, ראש השנה, חנוכה ושבועות, והיום אנחנו ממשיכים לקיים את זה, ממשיכים לקיים את זה גם אחרי פטירתו, נוסעים לאומן בשלושת הזמנים האלה, ואז התקבצו אליו התלמידים בחג השבועות, ולא היה יכול לומר תורה כלל. באו אליו, הוא הרגיש, אין לו מילים, אין לו מה לדבר, אין לו תורה, לא יודע כלום. והיה מבזה ומייסר אותנו מאוד, ואמר, כי הכל בגללנו, מחמת אביותינו, בגלל זה הוא לא יכול להגיד תורה. כי רבנו מדבר בדיקותי מאורן שהתורה נעשית על פי התלמידים שבאים להקשיב לתורה, לפי מספר האנשים ולפי האיכות שלהם, זאת התורה שיורדת באותו עת. אז הוא אומר שהוא לא יכול להגיד תורה בגלל המצב הרוחני של אותם תלמידים שבאו אליו באותו רגע, והוכיח אותנו מאוד, ועל ידי זה נתעוררנו בתשובה גדולה, ואחר כך אמר תורה נפלאה ונוראה מאוד, אף על פי שהוא אמר שהוא לא יכול להגיד שום תורה, בסופו של דבר כן אמר תורה, והמובן מדבריו היה שנתגלה לו בחלום התורה הזאת שאמר.
ואי שעמד על אבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, עמד עלינו לחלותינו.
איך לא יצילנו הקדוש ברוך הוא, שיש לו עם כזה נפלא, שאין בעולם אנשים כאלה צדיקים, עם ישראל, עם של אהבה, עם של חסד, עם של אחדות, מה זה? הכל אחד, אחד. בעם ישראל מתגלה מה שהנביאים אמרו, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. ישראל אשר בך אתפאר, כמו שאומר הקדוש ברוך הוא, ישראל אני אתפאר בכם, אין עם כמוכם בעולם, אני שמח שאתם העם שלי.
ירידה לא 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 ל
יום ב' ו' בסיוון חג השבועות התקבצו כל החסידים אצל רבנו ז"ל כדרכם בכל שנה בין השמשות אמר רבנו ז"ל תורה נפלאה לפסוק וביום הביקורים תורה בדקותי מורן חלק א' סימן נון ו' תורה מתחילה ככה כי ביש בכל אחד מישראל פינת מלכות ויש מלכות בתגליה ויש מלכות בתקסיה כל אחד מישראל יש לו פינת מלכות כוח שליטה והוא צריך להשתמש עם הכוח הזה לעבודת השם לא להשתמש עם הכוח הזה לנצל אנשים ולשלוט עליהם לתאוות שלו שיהיו משרתים שלו ויפנקו אותו אלא הוא צריך להשתמש עם כוח המלכות הזה לקרב אותם לעבודת השם היות שהם מקשיבים לו ושומעים לו ויש אחד אומר רבנו שאף על פי שבהתגליה אין לו שום ממשלה לא רואים כלום אף על פי כן בהתקסיה הוא באלם גדול הוא מושל על כל הדור ואפילו על כל צדיקי הדור כי כל נשמותיהם הם כולם תחת ממשלתו ומלכותו וכולם נכנעים כפופים אליו רק שזה באלם גדול מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא מוריד את השפע לעולם, את השכל, את הפרנסה, הכל דרך צינורות. מי? אין סוף. זה יורד דרך העולמות. ממדרגה למדרגה, כשזה מגיע לעולם שלנו, זה ממשיך לרדת ממדרגה למדרגה לתוך העולמות של עולמות עשייה. זאת אומרת, לצדיק, צדיק יסוד עולם, הוא הצינור שדרכו יורד השפע הלאה והלאה. אז היות שהשפע יורד דרך אחד שנקרא צדיק הדור, אז כולם נכנעים תחתם, כי הם מקבלים את השפע ממנו. אחר כך אמר בפירוש על עצמו, רבנו לכם נדמה שאין לי ממשלה, כי אם עליכם, פה על הקבוצה שלי, אני הרב רק שלכם, אבל אני באמת מושל אפילו על כל צדיקי הדור, רק שהוא בהתקסיה, ואף אחד לא רואה את זה. הוא נתן משל לזה כמו שיש מים שהם זורמים באדמה רואים, זורמים ככה בנהר ורואים שהם הולכים לשקוט אילנות אבל יש מים שהם זורמים מתחת לאדמה ומגיעים לשורשים מלמטה ורבנו התכוון על עצמו שהוא נותן חיות לכל העולם מלמטה שאף אחד לא מרגיש את זה אחר שאמר העניין המבואר בסוף התורה הנ"ל המדברת מדרכי השם שאי אפשר להבינה שהם בחינת אלו ואלו דברי אלוקים חיים בתורה הזאת רבנו אומר שיש דעת שהוא מחלוקת והוא דעת כי הדעת עושה שלום הדעת זה חיבור עושה שידוך בין חסדים וגבורות בין שני דברים קיצוניים הדעת עושה שידוך מחבר עושה שלום רבנו שם בתורה הזאת אומר שיש שלום שהוא מחלוקת והוא מחלוקת והוא שלום זה פלא איך זה נגד זה ואתה אומר שזה שלום כן איך? זה אומר ככה, והוא אומר הפוך ממנו, והם נמצאים בשלום, כמו בית שמאי ובית הלל. זה אומר אסור, זה אומר מותר, שניהם חולקים אחד על השני, והם נמצאים בשלום. למה הם נמצאים בשלום? רבינו אומר, כי יש להם דעת. כי הם יודעים שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. מה שאני מדבר זה צינור של הקדוש ברוך הוא להוציא לעולם עוד צחם, ומה שהשני אומר, הפוך ממני, זה עוד צינור של הקדוש ברוך הוא, להגיד עוד צחל בעולם, וככה הקדוש ברוך הוא משתמש עם הפיות של בני אדם, להוציא דברים לעולם, אז אם מישהו אומר משהו, שזה לא כדעתך, אל תלחם בו, כי אלו ואלו דברי אלוקים חיים, כל הדיבורים שיוצאים לעולם, הם יוצאים מן השמיים, מהקדוש ברוך הוא, לכן, תגיד שאתה לא מבין אותו, בסדר, זכותך להגיד, שמע, אני לא מבין מה אתה אומר, קשה לי לקבל את מה שאתה אומר, אבל אל תצא עליו, אל תחלוק עליו, ואל תפסול את דעתו. אחר כך, בלילה דיבר מזה רבנו קצת, בשיחתו הקדושה עם התלמידים, ואמר, אף על פי שנמצא בספרי המקובלים, תירוץ על קושייה הזאת וכיוצא בזה, כן, בספרי המקובלים נותנים תירוץ, איך יכול להיות אלו ואלו דברי אלוקים חיים? זה אומר אסור, זה אומר מותר. אז בקובלים יש תירוץ, זה שורש נפשו מגבורות, אז הוא אומר אסור. הוא שורש נפשו מחסדים, אז הוא אומר מותר, זה התירוץ. על כן זה לפי דבריהם שלא מקובלים, לכן אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אמר רבנו, אף על פי כן באמת כל אלו התירוצים למי שיש לו קצת שכל זה לא תירוצים, זה מריחה, אבל מי שבאמת יש לו אומץ שיבוא יגיד את התירוצים האלה פה לידי, פה בפניי, ואני אראה לו באמת שזה לא בכלל לא תירוץ. כי זה אומר שהדבר כשר ומותר לאכול, וזה אומר בדיוק הפוך, שאסור לאכול. אז איך אתה אומר לי שאלו ואלו דברי אלוקים חיים? זה אי אפשר להבין בשכל שניהם אמת, מאחר שכל אחד אומר הפוך מהעברו. מה רבנו רוצה להגיד בכל הסיפור הזה? אל תתרצו לי עם שכל ואל תביאו לי היגיון, תנסו לתרץ. אין שום תירוץ, אמונה פשוטה. כן, זה אומר אסור, זה אומר מותר, ושניהם אומרים אמת. איך? לא מבין איך. לא מצליח להבין איך יכול להיות דבר כזה. לא נכנס עם השכל בכלל לשום מקום, כי השכל הוא יכול להטעות את האדם בגדול, כמו שאומר רבנו, ועל השכל אי אפשר לסמוך כלל כידוע. זה משפט של רבנו. אי אפשר לסמוך על השכל כידוע. אז אני לא סומך על השכל. אלו, חזל אמרו, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, בראש קטן, מקבל את זה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. חג השבועות, בערך 8 ימים. לפני 8 ימים רבי נתן היה אצל רבנו. אחרי 8 ימים הוא לא יכול לסבול יותר, היה מוכרח לנסוע אליו עוד פעם. התעורר לרבי נתן רצון לנסוע אל רבנו ז"ל, כי היה צר לו מאוד בעניין דרכי עבודת השם. רבי נתן זה היה תלמיד שלא היה בהיסטוריה תלמיד כזה שדבוק ברבו כל כך, כמו שכתוב על יהושע, תלמיד משה, ויהושע בן נון לא ימיש מתוך האוהל, כל הזמן צמוד למשה, ומסתמה משה גם גירש אותו, ומסתמה משה היה לו עליו כל מיני טענות ושום דבר. הוא הרגיש כל החיות שלו זה מרבנו, אז הוא לא, כמה שרבנו דחה אותו, והרגיש יותר מדי הוא נדנד לרבנו, שום דבר, המשיך, הייתה לו עזות דקדושה להיצמד כל הזמן לרבנו. אז אחרי שבועות, 8 ימים סך הכל, כבר לא יכול לסבול, רק 8 ימים עברו מאז שהוא היה אצלו בשבועות, ועוד פעם התעורר לו רצון לנסוע לרבנו, אבל היו לו אז מניעות רבות. ועיקר המינות שהיו לו שהיה מפחד שרבנו יקפיד עליו, כי רבנו אמר לו כאילו, מה אתה כל כך יושב לי פה, יושב עליי? אז הוא לא רצה, אז הוא משך את זה כמה שיותר לא לבוא. כאילו רבנו מקפיד עליו, למה בא אליו בכל פעם? כי ככה הייתה דרכו של רבנו, זה להראות כאילו הוא מקפיד שבאים אליו יותר מדי. ואז היה קשה מאוד לרבי נתן לנסוע מהמת מניעות האלו, כי זה בסמוך היה אצל רבנו זל. חשקו רצונו היו חזקים עד מאוד, והתפלל הרבה להשם יתברך שיזכה להוציא מכוח אל הפועל חשקו רצונו לנסוע לרבנו, ורחם עליו השם יתברך בחמה ועצומים, ונתן לו עצה. נכנס לו רעיון לרבי נתן איך הוא יבוא לרבנו, כאילו יש לו סיבה טובה לבוא, שרבנו לא יוכל לבוא אליו בטענות, מה פתאום באת? מה הרעיון? שהרי רבנו נתן לו לכתוב את הדפים של ליקוטי מוהר"ן, להכין אותם. אז בא לו עצה שייסע לברסלב בשביל לכרוך את הספר. הוא כבר אסף את הדפים של ליקוטי מוהר"ן, אז צריכים ללכת לכורך, לבית דפוס. והבית דפוס נמצא איפה שרבנו גר, אז הוא ייסע לשם ויש לו עכשיו סיבה. אם רבנו שאל אותו למה באת, יגיד לו בשביל להכין את הספר. כי רבנו ציווה שלא לכורחם בעיר נמרוב, כי בעיר נמרוב היו הרבה מתנגדים שם על חסידי ברסלב, ואז היו נזהרים מאוד לא להוציא את התורות של רבנו החוצה, שאף אחד לא ידע מהם, כדי לא לעורר להם את המחלוקת עוד יותר, כי באמת מי שקורא את התורות של רבנו הוא יכול לקבל פיצוצים במוח ולהשתולל. על כן ציווה רבנו זל לכורחם דווקא בברסלב ולא בנמרוב, איפה שרבנו גר. אז הייתה לרבי נתן סיבה לצאת מנמרוב לנסוע לברסלב, כי לבית דפוס שבברסלב. כבר היה בדעת רבי נתן להביא אמיתו לברסלב קודם חג השבועות, אך לא הסתיים מילתא מן השמיים, לא יצא. על כן עכשיו, אחרי שבועות, שנכנס בו כיסופים חזקים לבוא אל רבנו זל, הייתה לו זאת העצה לשלל, שיבוא עם התירוץ הזה בשביל לקרוא את הספרים. וכן עשה, והזדרז רבי נתן מאוד, ונסע לברסלב עם הקונטרסים בשביל ללכת לבית דפוס לקרוך אותם, וככה יתפוס על זה טרמפ, כאילו הנה זאת הסיבה שבאתי לברסלב, ואז הוא ייכנס לרבנו. הוא בא ביום וב, ערב שבת קודש בבוקר, והוא לא נכנס לרבנו בערב שבת בבוקר, הוא פחד שרבנו יגיד לו סע הביתה, אז יש זמן, ערב שבת. אבל אם הוא יבוא לקראת שבת, ורבנו לא יכול להגיד לו לך, עוד מעט נכנסת שבת. טוב, ועמד לפני בית רבנו, עמד מבחוץ רבי נתן, לא נכנס לתוך הבית. ורבנו עבר מהחדר שלו לבית הגדול, איפה שלומדים שם, וראה דרך החלון את רבי נתן עומד בחוץ. שאל אותו, למה באת? ישיב לו רבי נתן בשביל לקרוך את הספר. שאל אותו רבנו, ובשביל זה הוכרחת לבוא בכוונה? כאילו רבנו קלט את הראש שלו, אז הוא רמז לו, כאילו מה אתה בא לעבוד עליי? בשביל זה שבאת לקרוך את הספרים, הוכרחת לבוא בכוונה? הוא סיים את המשפט בכוונה. ולא היה לרבי נתן מה להשיב מרוב אימה, איך הוא קלט את הראש שלו. אחר כך היה בדעת רבי נתן ללך מיד לאומן, לקורך של הספרים, ולשבת אצלו כל היום, כי ידע שרבנו זל לא הסכים לעזוב את הספר אפילו בבית דפוס לבד, בלי שומר, שמה איזה מישהו אחר יקרא את מה שכתוב בליקוטי מוהר"ן, שזה היה בדור ההוא פצצה, מי שיקרא את הדברים האלה. אז הוא יודע שרבנו לא הסכים להניח את הספר אצל האומן אפילו בברסלב, אף על פי שגם האומן היה מתלמידי רבנו. רבנו הזהיר את רבי נתן לא לשאיר את הספר לבד. והיה בדעת רבי נתן לשב שם אצל האומן כל היום ולא להראות פניו לרבנו זה עד שבת, כדי שיגיע כניסת שבת אין סיבה, כבר לא יוכל רבנו להגיד לו לך הביתה. אבל טובו ורחמיו של רבנו זה היו בלי שיעור, שמאל דוחה, ימין מקרבת, וגם התחייה וההתקרבות בעצמם, וההתרחקות בעצמם של רבנו, הייתה התקרבות. ברחמיו הנפלאים שלח פתאום רבנו את אחד מהתלמידים לבית הכורך שיחליף את רבי נתן, ואמר לרבי נתן שיבוא אליו. רבנו זן היה אז בחדרו הקטן שהיה כנגד בית המדרש מן הצד, ונכנס רבי נתן אצל רבנו, ורבנו זן שכב על מיטתו, היה כבר לפני שינה, והתחיל לדבר עם רבי נתן וקרב אותו מאוד וניחם ושימח אותו וחיזק אותו בדיבורים ערבים ונעימים, ולא ישן כלל, רק עמד ממיטתו ונכנס לבית הגדול רבנו. ואז הייתה העת שהתחיל לגלות את הסוד הנפלא והעצום של 10 קפיטל תהילים. אז באותו מעמד, פעם ראשונה רבנו גילה לרבי נתן שיש לו תיקון הכללי, תיקון לכל העוונות, והוא התיקון הכללי. שאם קרא לאדם חס ושלום באותו יום מקרה, כי באותו העת, קודם שבא רבי נתן, אמר רבנו זה לתורה מעניין התיקון הכללי, אז אמרת התורה, אבל לא גילה איזה פרקים צריכים לקרוא. כשבא רבי נתן אל רבנו זל, גילה לו רבי יוסקה, החתן של רבנו, אמר לרבי נתן, תשמע, רבנו דיבר תורה על התיקון הכללי, שמעתי ממנו תורה, והוא סיפר לרבי נתן את התורה, כי רבי נתן לא היה באותו מעמד שרבנו אמר את התורה. ורבי נתן מיד, כשהוא שמע ממנו מרבי יוסקה, כתב את התורה הזאת, וזה נתפס בליקוטי מורן בסימן רשי, ואז לא גילה עדיין רבנו, אבל איזה פרקים הם התיקון הכללי, רק אמר שצריך לברר איזה פרקים הם כנגד 10 מן הנגינה, אך כל 10 ו10 כפיתח תהילים כלולים מ10 מן הנגינה. זאת אומרת, כל 10 פרקים שתקרא בתהילים, הם יש בהם תיקון, אבל יש 10 פרקים ספציפיים שרבנו עוד לא ידע אותם, ואמר שהוא חוקר לדעת מי הם אותם 10. ובעין שגילה שעשרה מזמורים הם תיקון הזה, רק עדיין צריכים לברר אלו 10 מזמורים. אמר רבנו, התיקון הראשון הוא המקווה. בכל אותו יום שישי, ערב שבת קודש, ישב רבנו זל בביתו הגדול עם העולם, עם התלמידים, גם רבי נתן היה אז ביניהם, ודיבר אז רבנו הרבה מאוד תורה, והלך למרחץ סמוך לפנות היום, מה שדרכו היה תמיד ללך למרחץ אחרי חצות היום. בתוך שיחתו הקדושה אמר רבנו, כמה קשה להיות מפורסם ולהניג את העולם, כלומר כמה איסורים הוא סובל, שהכל מונח עליו, וצריך לשאת בדעתו הרבה מאוד את כל הצרות של כולם, והוא צריך פתרונות לכולם, ולחזק את כולם, את הנפילות של כולם, עול כבד מאוד. כי הלא זה הדבר שעוסקים אתה לקרוא הספר הנ"ל. נדמה לכם שאין עכשיו כלום עניין הקריכה של הספר, אבל באמת כמה וכמה עולמות תלויים בזה, בקריכת הספר הזה. כוונותו הייתה שהוא צריך לשאת הכל על ראשו, ואז הבינו מרחוק כמה גדול ועצום ונשגב כל עסק ועסק מעסקי הספרים והעניינים שלו, שאפילו בקריכת הספר תלויים כמה וכמה עולמות. ואחר כך הלך רבנו זה למרחץ ולמקווה. מהדיבור הזה נבין כמה רבנו הדגיש את הנקודה הזאת של ההפצה, להפיץ את תורתו כמה שיותר, וכל אחד ואחד מאיתנו צריך לעסוק בזה, כי זאת הייתה הצוואה של רבנו, שכל אחד ישקיע ממון, רצון וכיסופים להפיץ את התורה של רבנו, כאמר שהתורה שלו היא תביא את הגאולה לעולם. מה שאנו מחכים למשיח, שתהיה גאולה בעולם, תלוי בהפצת התורה של רבנו. לכן על כל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד יש לו חברים, יכול לשלוח אס-אם-אסים לחברים, לפחות שיפיץ פה את התוכניות שלנו פה ברדיו, ברוך השם, כל התוכניות פה עוסקות בדברי רבנו, בעצות שלו, בשמחה שהוא רבנו משרה עלינו, בהסתכלות על העולם בעיניים ורודות, בביטחון, באמונה בקדוש ברוך הוא. כל הערוץ הזה, כל הנהל עוסק בזה. אנחנו בוחרים את התוכניות, ברוך השם, כל התוכניות עוסקות בדבר הזה, להזק את עם ישראל בשמחה וביטחון. אז תפיצו כמה שיותר, כמה שאתם יכולים, קיימו את ההצעה של רבנו. בעזרת השם, אנחנו נסיים כאן את התוכנית, ובעזרת השם, בשבוע הבא, אם ירצה השם, נמשיך באותה שעה את התוכנית. מי שרוצה לשמוע את השידורים בשידור חוזר, יכול להיכנס לאינטרנט, ובאתר, אתר של שמחה, שם יש לשונית של הרדיו, ויש שם את התוכניות המוקלטות, גם התוכנית הזאת של עכשיו, אנחנו בעזרת השם, נעלה אותה לשם, ותוכלו גם לשמוע את התוכנית הזאת, תחזק בשמחה ובאמונה בקדוש ברוך הוא, אל תדאגו מכלום, הקדוש ברוך הוא איתנו, אימנו ואצלנו, כל הסיפור של בריאת עם ישראל הייתה לתכלית הזאת, לגלות את הלקות בעולם, ואם אין עם ישראל אין כלום. אז עם ישראל הוא עם נצחי, כי הוא גילוי הלקות בעולם. לילה טוב לכולם.
מבועל מפוחד שוב חזרתי אליך, מאוים מעצמי, לא רוצה להביט לאחור. לא תמיד כשנפלתי ידעתי לבוא אחריך, כמו בן שב אל אביו ממסע מהכפור. הדפוני השומרים דלתך לא פותחים, נבק בכל כוחי לבוא אליך, ועכשיו אני כבר כאן מתחנן נאמן, ומאש ואני בשר ודם, ומאש ואני בשר ודם. שקפאה וגופי שרתח כמו נער, ובגדיי השחורים מיוזה חוזר מהקרב, כמו פצוע נדחף מהחוץ תרם נעילת שער, מתחנן לאביו שיביט שוב אליו. הנפוני השומרים דלתך לא פותחים, נבק בכל כוחי נבוא אליך, ועכשיו אני כבר כאן מתחנן נאמן, ומאש ואני בשר ודם, ומאש ואני בשר ודם. כשהקיץ ייסוג לאחור ובגדיי שוב ילבינו, אז אשמע את קולו של אבי שקורא לי לשוב. כשהמלך יצא לשדה לבניו יחכהו,